טוב, אז קודם כל באמת, הזכרנו את זה בסוף השבוע שעבר, שלמעליכם, שלמעליכם, אני אפתח בזה בשנייה אחת. הזכרנו בשבוע שעבר את חנן, את חנן פבר, זכרונו לברכה, וביקשנו להקדיש לשיעור, ולנשמתו, נסיים גם בשיעור היום בקדיש דרבונו, ככה שנזכיר אותו. חנן ישב איתנו כאן כל שבוע בשיעור בירושלים, כולם מכירים? החבר'ה... עצור, ודאי.
עתידה.
כן,
אני
מעזר, המכנסיים הקצרות כל מיני. כן, נפטר לפני שבוע ו... זהו, אז הזכרתי במגדל החבר'ה ש... אני פעם סיפרתי סיפור פה. זה היה כאן בשיעור. אני אזכיר את זה פה. סיפרתי כאן סיפור חנן, זה באמת דמות מאוד מיוחדת, מאוד 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 מיוחדת. צדיק מיוחד, ממקימי קיבוץ יפתח, ביולוג אמיתי, אידיאליסט, בכל רמ"ח ושס"ה גידים. לפני 40 שנה. התחיל תהליך מאוד עמוק ופנימי של חזרה בתשובה. ולא רק כמושג, אלא היה נוסע לפעמים יום-יום. תמיד לישיבה בקריית שמונה, יושב, לומד, כאחד החבר'ה הצעירים לגמרי. זוכר אותו מהזמן שאנחנו היינו. רק כאחד ה... היה מגיע לשיעורים בקביעות, והיה יושב ולומד, וסיום מסכת כל שנה, ונשאר בן יפתח ככה עד הסוף, ותפקידים מאוד מרכזיים במשק ובקיבוץ. ו... דמות מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מיוחדת, מאוד... סיפרו לי הרבה פעמים, אלי, החבר'ה שמגיעים מרמת נפתלי, היו עוברים ביפתח, לקחת את יפתח, לקחת את חנן, כל כך סיפרת לי רק לפני שבוע, שבועיים, וחנן ככה מחכה, נכון, אתם גר בקומה שנייה שם. לא, חנן ככה, ההליכה הייתה לו קשה מאוד מאוד, תקופה ארוכה, זה האחרון, אבל שום דבר, היה לה שיעור, מחכה בחוץ, הולך.
יום
לפני כבר מתקשר,
לא ישכחו, לא
לשכח
אותו.
יום לפני היה מתקשר, לא לשכוח, לעבור דרכו. וכל השנים הארוכות האלה, ואני מדבר איתכם עשרות שנים, את כל הנסיעות האלה זה בטרמפים. כל הזמן בטרמפים, עשרות שנים, אני זוכר אותו בטרמפים. כל הזמן בטרמפים, כל המקומות. כשהלימוד הוא רק על בסיס כל מה שזה, זהו, עושים כל העבודה במשק, ומרכזים את כל מה שצריך, ואז זה... זהו, אז פעם בסיום שיעור, דיברתי בשיעור, לא זוכר למה התגלגלתי, סיפרתי את זה לחבר'ה במגדל. שבוע שעברה אני חושב. אז בתוך השיעור הזכרתי את ה... אני זוכר, שאני נזכר, גם שבוע שעברה לא זכרתי, אז נזכרתי. זה היה שיעור בעשרת ימי תשובה, אני חושב. הוא לקראת ראש השנה. ודיברנו שם על זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, מכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. וסיפרתי סיפור. סיפרתי על רב חיים מצאן, דרך לצדיק לברכה. אמרתי שרב חיים מצאן זה היה מספר בימים נוראים סיפור שאותו הוא היה אומר בדרשה שלפני הקדיש, לפני שניגש שליח הציבור למוסף. הוא אומר את הקדיש המיוחד, זה קדיש בניגון, החסידים זה רגעים מאוד מאוד מרגשים. יד האב, אבל יש את הניגון שמרפית שם. אז לפני, הוא סיפר סיפור שבתקופה של הקנטוניסטים, והקנטוניסטים זה הייתה תקופה של הצאר ניקולאי, יימח שמו וזכרו. שהם רצו לאסוף, רצו לעצמם קטינים גדולים, רצו גנרלים גדולים. איפה מוצאים הרבה בשר אדם להיות גנרלים? שזה שילדים יהודים. לוקחים ילדים יהודים מכל המקומות. כל מי שנראה להם ככה, מספיק חסון, מספיק מתאים, שאפשר להתחיל לפתח אותו. לוקחים אותם בגילאים הרבה יותר צעירים, לפני כן גם. לוקחים ילדים צעירים, בגילאים 10, 11, 12, אפילו לפני מופיע בסיפור. ומנתקים אותם מהבית לגמרי, ומתחילים לחתם אותם, פתאום עובדים. ומי שיוצא גנרל טוב, כמובן משכיחים הכל הכל הכל, ומאכילים, נותנים להם הכל, שם כל החיים. ומי שיוצא גנרל טוב, ומי שלא זורקים. מי שכן זורקים אחרי שהוא גומר את התפקיד, מי שלא זורקים כדרך... וזה היו טרגדיות אחת אחרי השנייה בכל ה... היו שלבים כזה שאין בית אשר אין שמת, היו פשוט חוטפים ילדים ואין פוצה פיום צפצף, זה גזירת הצו, אין דיונים. ואמרתי שם, תוך כדי דברים שדיברתי, שמי בכלל יכול לחשוב על אימא, שמוכרים לה את ה... והמשכתי. רב חיים סנדר היה מספר שפעם באמצע התפילה נכנס פתאום גנרל גברתן, אף אחד לא ידע מי זה. גנרל כזה גדול, כל הקהל רעד, מה עושה פה הגנרל, האיש הצר, האיש של ניקולאי, והוא נכנס פנימה בצעדים של גנרל, הולך לכיוון ארון הקודש, ואלה היו הרגעים שלפני קדיש, שלפני מוסף, וניגש אל ארון הקודש הפתוח, פותח אותו בברכה, מכניס את ראשו ואומר, רוסית, אדונו של עולם, אתה חושב שאני באתי לבקש ממך משהו? אתה מתבלבל, אני לא צריך ממך כלום. אני לא צריך ממך שום דבר. מה אתה יכול להציע לי? אתה יכול להציע לי מה? פרנסה? יש לי מניקולאי. מה אתה יכול להציע לי? ילדים? בשביל מה? כדי שהצער ייקח אותם? תשאיר לך. מה אתה כן יכול להציע לי? חיים? קח אותם עכשיו. אתה יודע משמע באתי? לך לא באתי בשבילי, באתי בשבילך. אני מכיר את הכל. ואני אומר לך, כדאי לך, שיתגדל ויתקדש מי רבה. זה יתעלף. זה סיפור של רב חיים סנדר. כשסיפרתי את הסיפור ראיתי שחנן, עכשיו פה, ראיתי שחנן ככה רועד כולו, ודמה דם, ואחרי זה כל מה שאמרתי זה כבר הוא היה בזה. ואחרי השיעור הוא ניגש אליי, ואמר לי, אתה יודע בזכות מה אני בכלל פה? וכל מה שקרה והכל, אתה יודע בכלל משהו? אמרתי לו, נו. זה מהסבתא שלי. איך את הדורות שהוא אמר? מהסבתא שלי. סיפרה לי שהאבא שלה לקחו אותו כילד מהבית. מי אמר לך מה הייתה עושה אימא? אתה חושב שאתה אמר, כשאני אמרתי, תחשבו על אימא יהודיה, מה היא עשתה? והאימא הלכה והוציאה אותו. והיא הייתה הולכת לאזור של המחנה ויודעת איפה הוא וכל הזמן צועקת לו. אתה יהודי. אתה יהודי. ולכן אני פה. וככה הוא, ככה היה בסוף שיעור. זה דבר שקשה לתפוס אותו. הלכה אליו האימא, המחנה. אישה לתפוס על מה מדובר לך. המקום ידעה כנראה לזהות איפה ומה. ועכשיו תבין מה. אז זהו, אז יהיה לימודינו באמת עילוי לנשמתו הטהורה, וש... עדיף גם משם עלינו, רק טוב. טוב? נו, אז אנחנו... אנחנו בפרשת שמות מתחילים את הספר. רוצים לחזור לאט לאט חזרה לתפילות, אבל אנחנו בינתיים אומרים ככה על התפילות, גם אצל האבות, גם אצל האימהות. גם ספר שמות וכל סיפור מצרים והיציאה ממצרים מתחילים בעצם מתפילות. הכל מתחיל מתפילות. ויהי בימים הרבים ההם, פרק ב', לא שם נעמוד, עוד רגע נגיע לרביעי, אנחנו ברביעי חמישי, אנחנו במקום שלנו. אבל הפסוקים שחותמים את פרק ב', ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. עשה על שבעתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נעקתם, ונזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. ויהי בימים הרבים ההם, הנקודה שאותה אנחנו מציינים על הימים הרבים ההם, אתם יודעים כמה ימים זה הימים הרבים ההם? זה דבר מעניין מאוד. סיפור האחרון, אני גונב על זה שנייה לפני שאני מגיע לאהיה אשר אהיה, שם אני רוצה להתמקד עוד מעט. אבל הסיפור הקודם שיש לנו, בואו נפתח את תחילת שלישי, פסוק י' א', ויגדל הילד, ויהי בימים ההם ויגדל משה, וייצא אל אחיו. נכון? מה שאנחנו יודעים בינתיים על משה זה רק על הולדתו ועל היגמלו וקריאתו משה. היקראו משה, ממים משיטים. זהו. בימים ההם ויגדל משה וייצא אל אחיו וירא בסבלותם. נכון? אנחנו לא יודעים בדיוק בין כמה. אבל ויגדל משה וייצא אל אחיו. נשאר כל אחד בן עשרה, מדרש אחד אומר בן עשרים. יש מדרש, כן, שמביא הרבה מראה. זה פשוט, זה יותר צעיר. ויגדל משה וייצא אל אחיו. וכמה סיפורים הידועים? איש מצרי מכה איש עברי, עברי מכה עברי, נכון? נרים יד, למה אתה כרעך? מדיינים, מדייניות, הבאר, נכון? איפה הסיפור הזה מסתיים? הוא מסיים בסנה. משה רבינו בפעם הבאה אנחנו פורשים אותו בסנה. בין כמה הוא בסנה אנחנו יודעים? 80. כלומר, יש לנו תיארוך מדויק, הוא בן 80 בסנה. עכשיו, אני לא יודע אם הוא בן 15, 19, 20, 30, אבל עוברים פה 50 שנה, 60 שנה, אולי 70 שנה. אנחנו בעניין. כדי שרגע אחד נבין, שלישי של הפרשה מסתובב בערך סביב 60 שנה נניח. מפרק ג' פסוק א', ומשה היה רואה את צאן יתרו, ועד סוף בזאת הברכה, סוף התורה כולה, זה 40 שנה. בסדר? שנים מסוגרים. אז השלישי שלנו, אגב לדעתי זה הפירוש הפשוט של המילים ויהי בימים הרבים ההם, הרבים מכל הימים האחרים. ויהי בימים הרבים, איזה מין מצוי זה ויהי בימים הרבים ההם? זה לא סתם סופרלטיבים, להגיד לנו המון ימים. ומכל עשרות עשרות השנים האלה, שכבר בתחילתם, אנחנו נמצאים כבר בכל הבן הילוד היאור התשליחו. כלומר, אנחנו לא בתחילת השואה. אבל ישימו עליו שרי ניסים, זה כבר היסטוריה עתיקה, זה ימי הזוהר. פתאום ורעמסס וערי מסכנות, זה געגוע של 2.5-3 דורות אחורה. דיברנו על קנטוניסטים הרגע. אנחנו שני דורות אחרי שעה, דור. אנחנו עוד טיפה יותר, פחות צעירים שבאנו, גדלו על זה. זה היה 5 שנים. זה היה 5 שנים. שעם שלם לא יכול להתרושש מזה דורות. שלישי הזה מדבר על 60 שנה. זה היה 5 שנים שנגמרו, כי חצי עולם לחם וחצי עולם גם לפני כן, רק עכשיו הם נוצחו. אבל פה לא היה את זה, פה זו הייתה אימפריה כלל עולמית. פה אין רוסיה נגד גרמניה. פה אין צבא ארצות הברית. פה אין נאטו, אירופה, אין פה הסכמים, פה אין רומל. פה יש עולם אחד. זה מדהים, מכל 60-70 השנים האלה מסופר לנו על שני מקומות, על שתי במות. במה אחת מה קורה אצל משה, בזה אנחנו תמיד צריכים להתמקד. שלושת האירועים שמתוארים אצל משה חייבים להיות התיאורים שמתארים את משה. זה אגב דבר מאוד מעניין, היו מן הסתם עוד דברים שמשה עשה, חוץ מלהפריד פעם אחת בין מצרי לעברי, ופעם אחת להרים בבאר את הדלים. במשך 60 שנה היו עוד כמה דברים. גמר כמה פעמים את השעס, למד רמב״ם, היו כמה דברים שגם משה רבנו עשה. התורה זה לא רומן, זה לא סיפורי צדיקים, זה לא כועסו חכמינו לילדים גדולים. לצאת מהרעיונות האלה. כל מי שתמיד מחפש את כל מה שאין, אין, כי זה לא צריך להיות. זה אותיות של נצח. אבל על משה עוד מסופר טיפה. מה מסופר שעשו בני ישראל בשנים האלה? בשנים האלה כיחדו בהם, שחטו בהם. מאיפה אני יודע שהימים האלה היו קשים יותר? כי בימים ההם וימות מלך מצרים ונהייתה עבודה יותר קשה. אתם יודעים איך אני יודע את זה? תראו את המילים. ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים. נו, אז איך אתה צריכה להיות התגובה? שחיינו. ויאנחו בני ישראל מן העבודה. המשך יכול להיות רק יותר רע. זו הריאליה. אז בריאליה הזאת, בטווח של 60 שנה, 70 שנה, מה הדבר היחיד שמסופר שקרה? שהתפללנו. ולאט לאט הזעקה עלתה יותר ויותר ויותר עד נטל שבעתם אל האלוקים מן העבודה. וישמע אלוקים את מה הקדם. זה הדבר היחיד שמופיע. דבר מאוד מעניין. אתם שמים לב לזה. זעקה שהופכת לשבעה, שהופכת לנעקה. אתם שמים לב, זה פסוק וחצי שמתארים זעקה, שבעה, נעקה, שמביאה בסוף לוידע אלוקים. וידע אלוקים זה, 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 זה החיבור שבא מלמעלה למטה, כמו והאדם ידע.
מה זה נעקה?
נעקה. נעקה זה עוד יותר, זה כאב יותר גבוה, יותר גדול, יותר גדול, יותר קשה. אחר כך משה מגיע לסנה, ובהתגלות הסנה הוא רואה סנה בוער באש והסנה איננו מוקד. הוא עדיין רואה פה הרבה דברים נוספים. הוא רואה בזה את מתן תורה בהמשך, את מעמד הר סיני, על ההר הזה תעבדו את האלוקים, הוא רואה הרבה דברים, אבל הדבר הראשון שהוא רואה זה את אמו אנוכי בצלה. הדבר הראשון שהוא רואה זה סנה זה שיח של קוצים, חז"ל אומרים שסנה זה שיח של קוצים שאוף שנכנס לתוכו לא יכול לצאת ממנו. והוא רואה את הסנה בוער באש, וזה מאוד עמוק. אם זה מתאר את עם ישראל, אז היה צריך להיות שאש בוערת מסביב לסנה, אם הסנה הוא עם ישראל שהולך ונשרף. וכנראה, וכך מציעים המפרשים, זה לא מה שכתוב פה, זה ודאי, כי הסנה בוער באש, כלומר הסנה פה והאש בתוכו. וירא אליו מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה. כלומר, במרכז הסנה אש, ובמרכז האש מלאך השם נראה מתוך הסנה. זאת התופעה. יש אש שבוערת בתוך סנה. זאת אומרת, ישנה אש שאולי מלמעלה, אולי אש מלמעט, אני לא יודע מה זה, אבל האש בוערת והסנה איננו עוקל. אגב, כמה פעמים מופיע שם הביטוי סנה? שמתם לב כמה פעמים מופיע הביטוי סנה? ראיתם כמה פעמים מופיע המילה סנה? וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, פרק ג' פסוק ב'. וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל. סנה, צריך להגיד כל פעם. סנה איננו עוקל, ויאמר משה אסור על הדרת, המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער? הסנה, כמה פעמים? ארבע פעמים. ארבע פעמים, וחז"ל אומרים ארבע גלויות. הוא רואה את הכל, הוא רואה את כל הגלויות. ואת האש. האש הבוערת בתוך הסנה. המפרשים, המקובלים רואים באש הבוערת בתוך הסנה את עבודת השם של תוך הסנה. כי הדבר היחיד שמתואר לי שהיה בתוך הסנה הזה זה זעקות ושמעות ונעקות. והאש שבוערת בתוך הסנה היא אש שלנו שבוערת בתוך הסנה. הוא הולך לראות מדוע לא יבער הסנה, ונגלה אליו הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מתחיל איתו את השאלות הבאות. כאן הכל מתחיל. פסוק י"ג בפרק ג'. ויאמר משה לאלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. ויאמר משה, ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, שלחני עליכם, זה שמי לעולם, וזה זכרי לדור דור. מה שאומר, מי זה אהיה אשר אהיה, או מה זה אהיה אשר אהיה? זה אומר שאהיה עמם בצרה הזאת, אשר אהיה עמם בשיעבוד שאר המלכויות. ואם הסנה מתאר באמת את השיעבודים, אז זה ודאי המשך להתגלות עצמו. אמר לפניו ריבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת? אהיה אשר אהיה. דיים בצרה הזאת. אמר לו יפה אמר. כל תאמר לבני ישראל, שלחני עליכם. אבל לא מסיים בזה, הקדוש ברוך הוא, והוא מוסיף לו עוד תוספת. כל תאמר לבני ישראל, השם, יודקי ובקי, אלוקי אבותיכם, שלחני עליכם. אז לא הבנתי, אז מי שלחני? אהיה אשר אהיה, או שם השם, יודקי ובקי, השם שאנחנו מכירים. מי שלחני? מה שמי לעולם? מה שמי לעולם וזה זכר לדור דור? איזה שם? לא יהוד כבקי. אז מה זה אהיה אשר אהיה שלחני עליכם? סתם שאלה מאוד מעניינת. למי שהתחילו בלימוד הרמב״ם היומי, ובעיקר לאלה שהולכים לאט, ובעיקר, נכון, ובעיקר לאלה שהולכים לאט, פרק ביום, אתם זוכרים את זה, יש שמות שלא נמחקים, יש שמות הקודש, יש שבעה שמות מפורשים. אהיה אשר אהיה לא נחשב בשם בתור שם. הוא אפילו לא מופיע ברמב״ם בכינוי. יש דעה בגמרא שכן, אבל הרמב״ם לא מביא לכם. מה זה אהיה אשר אהיה שלחני עליכם? ומיד אחרי זה, העניין הוא זה שמי. עכשיו, השאלה הייתה, מה שמו? אז מה עונה התשובה, אהיה אשר אהיה? אבל כל השאלות האלה שאני שואל עכשיו, הן שאלות נלוות. הרי מה עם ישראל עושה 60 שנה? מתפלל. אנחנו לא יודעים שום דבר אחר. הם באמת צריכים עכשיו ממשה שהוא יגיד להם משהו? הם לא יודעים משהו. אגב, שמו אני מבין שזה שם יוד קי וו קי. הם לא יודעים שם יוד קי וו קי.
הם מתפללים.
הם מתפללים לשם יוד קי וו קי. הם לא יודעים את ההבחנה בין מידת הדין שהם אלוקים לשם יוד קי וו קי. אני יודע את זה מבראשית, הם לא יודעים את זה. אגב, משה שואל את השאלה, הנה אני בא אל בני ישראל ואמרו לי מה שמו, כאילו יש לו הנחת יסוד שברור שהם ישאלו אותו מה שמו. למה שהם ישאלו אותך את השאלה הזאת? למה הנחת היסוד שלך שזה מה שהם ישאלו אותך? מה הביא את משה להניח שהשאלה היא מה שמו? אגב, השאלה הזאת הולכת למי את הרבה יותר חזקה. הרי רש"י עצמו אומר שכשמשה בא אליהם, אז הוא אומר, פקוד פקדתי אתכם. מה שאומר שכשהוא אומר להם, פקוד פקדתי אתכם, אז הם אומרים, או, זה היה הסימן שלנו, כי יוסף אמר, פקוד יפקוד אתכם. והסימן שלנו היה שכשיבוא מי שיגיד, פקוד יפקוד. אז אם אתה יודע שאתה אומר להם, פקוד יפקוד, למה שישאלו מה שמו? מה זה עכשיו לימוד קבלה? למה שישאלו מה שמו? אחרי זה, מה פירוש המשך המשפט? כשהם ישאלו מה שמו, מה אומר עליהם? אני לא מבין איך הם לא ידעו מה שמו. משה רבינו שואל את הקודש ברוך הוא מה להגיד להם? כלומר, מה חידש הקודש ברוך הוא למשה? תגיד להם יוד כבב כי? הוא לא ידע? אגב, רש"י עצמו אומר שכשמשה הרג את המצרי, איך הוא הרג אותו? איך? בשם המפורש, אז מה הוא שואל? רש"י, ממה נפשך? כשהוא הרג את המצרי זה היה לפני 60 שנה. מאז הוא עסק רק בשמות. והתשובה של הקדוש ברוך הוא היא בכלל משונה. הוא שאל מה שמו. עונה לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, אמו אנוכי בצרה, אומר רש"י, אהיה עמם בצרה זאת, כמו שאהיה עמם בהצרות שאר מלכויות. אז מה, אז מה?
אבל פשוט אהיה אשר אהיה, זה כאילו...
זה שמו.
זה לא, זה גם, זאת אומרת, זה גם יכול להיות, זה יהיה מה שיהיה, אתה לא תבדע.
אהיה אשר אהיה, אז זה לא אהיה אשר אהיה. זה יהיה אשר יהיה.
אבל רש"י אומר למשה לבדו יגיד.
מה למשה לבדו?
לא שיגיד לעם ישראל.
נכון. ודאי, נו. אבל מה הוא מועיל בזה בתשובה? מסכים איתך. שאלות יסוד, שצריך להבין אותם. מה הפשט? אני חושב שיש כאן נקודה שהיא... אני בא רוצה להתחיל את הכל, היא נקודה מאוד 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 יסודית. אגב, יש מדרש, שאולי נגיע אליו בהמשך, יש מדרש נורא שאומר, אהיה אשר אהיה. פירוש המילים אהיה אשר אהיה, מבין המדרש כך. אהיה לאשר אהיה. זאת אומרת, זו תשובה לא כל כך קלה. היא בכלל לא עונה לשאלה מה שמו בינתיים. התשובה לשאלה מה שמו תהיה יוד כי וו כי. אותם מפרשים שרואים באהיה אשר אהיה כן אחד השמות, רואים את זה כבר פה. שאהיה אשר אהיה זה שמו. זה קשה לפי שיטתנו. יש מדרש מזעזע שאומר אהיה לה אשר אהיה פירושו בעברית לא לכולם אהיה בן. כשאני אומר אהיה אשר אהיה אני מתכוון להגיד אשר בא לצנקן. אהיה לה אשר אהיה. לא כמו שרש"י מציע. אהיה עמם בשעה זו ואהיה עמם בצרות הבאות. אלא אהיה לה אשר אהיה. והמדרש שמה אומר, אהיה למרובים. אהיה אשר אהיה ליחידים. כלומר, יחידים שלא ירצו לקבל אותי, לא יקבלו. שומעים את המדרש הקשה, והמדרש מסביר את עצמו, מה פירוש? שאותם אלו שסירבו להיגאל, נו, מתו בשלושת ימי האפלה. דרש קשה מאוד. ואז משה נבהל, יהיה לה אשר יהיה, זאת אומרת, רק כך. אז הוא אומר לו, יהיה ליחידים ולמרובים מי שיקבל אותי רק. יהיה, כלל ישראל יצא. מה יהיה עם כל היחידים? מדרש נורא. כיוון שהעליתי אותו, נגיע אליו עוד מעט. הוא נורא. אגב, המדרש הזה גם קשה מאוד 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 מבחינת בסיס האמונה שלנו. כי אני יודע שסוף ישראל לעשות תשובה, ומיד עם נגלים, והרמב"ם מגדיר לנו שלא יידח ממנו, יידח. אחרי מה? אחרי מה?
אחרי מתן תורה.
זה מהלך מעניין מאוד. חכה עם זה. זה יסוד מאוד מעניין. כלומר, אני יודע שבגאולה העתידה, שכולנו מחכים לה עכשיו כבר בעזרת השם, לא יידח ממנו נידח, אין דבר כזה שיש מישהו שיכול לא להיות בתוך העניין. אני רוצה להגיע לזה. זו נקודה מאוד עמוקה שאתה מתח אותה את ההבדל. לא מבחינה אקדמית, מבחינת התפקיד שלנו בעם ישראל. מבחינת התפקיד שלי כלפיי, כלפי כולנו. כשאנחנו מתבלבלים שם קצת. נדבר על זה עוד מעט. אבל אני רוצה להתחיל את מה שהתחלתי מקודם. עוד לא עם המדרש הזה של יהיה השינוי. חוזר לשאלות הפשוטות. למה שישאלו מה שמו? האם משה רבינו לא יודע מה שמו? ומה התשובה של הקדוש ברוך הוא? יהיה עמם בצרה זו, יהיה עמם בשעבוד מלכויות. מבין שהקדוש ברוך הוא נקרא...
מה השאלה שאיפה הקדוש ברוך הוא בשואה? איפה הופעה שהקדוש ברוך הוא בשואה?
זה שאלה דומה. איפה ראית את זה?
מה
את המילים?
השם זה לא
שמויש יפקה
יעקב,
אלא
השם זה
צורת ופעשו. תקשיב למילים עצמם. מה שאתה אומר עכשיו, הרגשתי תמיד, פחדתי להגיד את זה, שראיתי שיחה מתשמ"ג של הרבי. ובשיחה הזו של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עליו. ובתיאור של ההתוועדות ההיא ראיתי שהוא באמצע מתפרץ בבכי. נחנק, קשה לו לדבר. הוא מדבר על הפסוקים האלה. וראיתי את רק תמצות שלה וחיפשתי אותה, אבל היא ביידיש. עד שמצאתי את התרגום של השיחה בעברית כמו שהוא בהתוועדויות מתשמ"ג למגילה. מצאתי את זה היום. והבאתי את זה איתי. אני רוצה לקרוא לכם ככה כמה שורות מזה. בשבת פרשת שמות, היא הייתה שבת מברכים חודש שבט באותה שנה, תשמ"ג. אני יודע אם היה משהו באותה שנה שבעקבות זה הוא פתאום מדבר בזה, ואז הוא מתחיל לדבר כך. אתם יודעים שהרבי היה מדבר בענייני השואה לא הרבה ולא מעט. הוא עצמו הרי חווה את הכל. אח וגיסים ו... הצליח להינצל מאירופה. ואז, בתוך הדברים הוא אומר את הדברים הבאים. בתוך הדברים הוא אומר כך. הבן חמש למקרא, למד כבר בפירוש רש"י בתחילת פרשת בראשית אודות החילוק שבין שם הוויה לשם אלוקים. ששם הוויה מורה על מידת הרחמים, ושם אלוקים מורה על מידת הדין. בראשית ברא אלוקים, ולא אמר ברא השם. שבתחילה עלה במחשבה לברותו במידת הדין, נכון? כל אחד מאיתנו זוכר. שבתחילה עלה במחשבה לברותו במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים והקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. והיינו בכתיב ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נקרא בכמה וכמה שמות. בהתאם לפעולה שעושה באותה שעה. כאשר עושה פעולה של דין, נקרא בשם אלוקים. וכאשר עושה פעולה של רחמים, נקרא בשם השם, הוויה, לודקי ובקי. וכיוצא בזה בשאר שמותיו של הקדוש ברוך הוא. והדרך פירוש רש"י בנוגע לשמות המלאכים, משתנים שמותינו לפי מצוות עבודת השליחות שאנו משתלחים. לכן אומר המלאך ליעקב, למה זה תשאל לשמי? לא כי אני לא יכול להגיד לך, אלא משתנים שמותינו. אני אגיד לך את התשובה עליה עכשיו, אבל במשמרת הבאה השם הוא שונה. כי שמו של דבר הוא תפקידו. ועל פי זה מובן תוכן שאלת בני ישראל, מה שמו? תקשיבו, זה דבר נורא. בני ישראל ידעו אודות שמותיו של הקדוש ברוך הוא. השמות שמצינו אצל האבות, אברהם, יצחק ויעקב. וידעו גם שכל שם קשור עם הנהגת הקדוש ברוך הוא באופן מסוים. כלומר, הם ידעו לאיזה צורך ולאיזה פעולה והנהגה מסוימת נקרא הקדוש ברוך הוא באופן כך וכך.
אבל מצד שני, בפרשת וירא,
זה בבעירה, זה דבר אחר גם. בוא נשאיר את זה. ולכן כאשר מדובר אודות מצב מיוחד במינו שלא היה עד עתה, שכל בני ישראל נמצאים בגלות, במצב של גלות והקדוש ברוך הוא שולח עליהם את משה כדי להוציאה מהגלות, שואלים בני ישראל, מה שמו? כלומר, באיזה שם נקרא הקדוש ברוך הוא ביחס לפעולה והמצב הזה? נראה שמותיו של הקדוש ברוך הוא שמצינו אצל האבות הם בקשר להבטחה על בנים, והרה. ירושת הארץ, וזרחה נתתי, וכיוצא בזה. ברכה מיוחדת. יצחק מגיע לארצו של אבי מלך מלך פלישתים, מקבל ברכה מיוחדת לשמירה, שמירה בדרך אצל יעקב, ושמרתיך בדרך. אבל כאן מדובר אודות מצב מיוחד במינו שלא היה כמוהו עד עתה. כל בני ישראל נמצאים בגלות. ולכן שואלים בני ישראל מה שמו? כיצד תהיה הנהגתו של הקדוש ברוך הוא המתבטאת בשם שנקרא בהתאם לכך, במצב זה? בסגנון אחר ובעומק יותר. השאלה מה שמו מבטאת את מיעתם של בני ישראל על כללות המצב, על כללות המצב בו הם נמצאים. משה אומר להם, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. במילים ישראליות, בהתוועדות, זו שיחה שהרבי הולך ואומר את הדברים לאט לאט עד שזה יוצא. כלומר שהקדוש ברוך הוא מתייחס כאן בתור אלוקי אבותיכם, שהם הבנים של אותם אבות שהוא אלוקיהם. ואף על פי כן בנוגע לפועל, הניח הקדוש ברוך הוא שמצרים ישעבדו. הניח הקדוש ברוך הוא נתן. הימים הרבים ההם, עכשיו תיארת לי 70 שנה. ה-70 שנה האלה שתיארנו, מתחילים כבר מויגדל משה, 60 שנה מויגדל משה. כלומר, כשמשה הוא בן 80, בן 80 שנה כבר היינו בכל הבן הילוד. אם השיעבוד מתחיל ממותם של השבטים, מיוסף ולוי, אז יש עוד כמה עשרות שנים לפניכם. כלומר, אנחנו מדברים פה בכמעט 100 שנות שואה. ואז הם שואלים את השאלה הבאה, תקשיבו, אתה מדבר על השם אלוקי אבותינו? ואף על פי כן בנוגע לפועל הניח הקדוש ברוך הוא שמצרים ישעבדו ויעבידו אותם בעבודת פרך במשך 210 שנים? ורק אחרי שפרו היה רוחץ בדמם של תינוקות ישראל, ופה הוא אומר ביטויים ביידי של ביטויים כואבים, אני לא מבין אותם, אני לא יודע לקרוא אותם. שולח הקדוש ברוך הוא את משה לבני ישראל שלהגיד להם שאלוקי אבותיכם שלחני עליכם? השמחה עד התרפנו, הגיע. יש שמחה להודיע לכם. בשורת גאולה לאחרי מעמד ומצב שכזה, היכן היה הקדוש ברוך הוא עד עתה, הרי הוא אלוקי אבותיכם? ויתרה מזו, אפילו כאשר מחליט לגאול אותם מהגלות, הוא שולח שליח בלבד? וזהו התוכן הפנימי של שאלת בני ישראל, מה שמו? מה מתרחש כאן במצב שכזה? מה פשר הנהגתו של הקדוש ברוך הוא באופן שכזה? ומהו שמו של הקדוש ברוך הוא בהתאם להנהגה זו? מצב של גלות היום במשך זמן, ורק לאחרי זה בשורה אודות עניין של גאולה. בימים הרבים ההם. ומכיוון שכן הוא מצב הדברים, מי יודע באיזה אופן תהיה כבר הגאולה? זאת התחושה. היא באה לימי שליח, נו, כבר איזו גאולה תהיה. ואז זה מה מענה הקדוש ברוך הוא. אגב, תמדתי לעצמי בדרך. שיתפתי לשנייה את יד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תאמר להם, אלה אתכם מעוני מצרים. אל ארץ זבת חלב. כשהוא אומר לו ללכת לפרעה, הוא אומר לו, לך אליו ותגיד לו שאני אכנס באבי אבות אבותיו. ותגיד לו שהוא יחטוף מכות, והנה אנוכי הורג את בנך וחורך. והתמיע אותי. תגיד את זה להם, זה גם חשוב שישמעו. אם היית אומר לנו, חבר'ה, אתם יודעים מה מצרים, הרי כשבאים ואומרים לי, תשמע, אעלה אתכם מעוני מצרים. מצרים היא מקום שאני נמצא בו 210 שנים, זבום לא יוצא משם בלי אישור ההנהגה. תראי לי איזה אמונה צריך בשביל להבין, אעלה אתכם מעוני, איך יוצאים מפה? זה לא יוצאת מהירח. איך יעלה אתכם מעוני מצרים? זה מדהים, הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה, לכם אור לבני ישראל, הולך להיות עכשיו דם צפרדע, כי אני, אתה יודע איזה מכת בכורות הולכת להיות? חכו תראו ברב. זה היה עוזר קצת, לא? אותנו הוא משאיר באמונה. הרמב״ם מפתח את זה הרבה ליסודי התורה. עם פרעה הוא מתעסק באותות. הוא זקוק לזה. אותנו הוא משאיר למעלה. ועל זה בא מענה הקודש ברוך הוא ביום אל אלוקים אל משה יהיה אשר יהיה יש לך אני עליכם. בגלל העוצמה של זה אני קורא את זה מבפנים, כי זה כמה אותיות מדהימות. יהיה עמם בצרה. כאשר בני ישראל נמצאים במצב של צרה, נמצא הקודש ברוך הוא גם במצב של צרה. כלומר, אין הכוונה שהקודש ברוך הוא נמצא עמם בהיותם בצרה. שאני אומר שמישהו נמצא איתי, אז הוא מתכוון להגיד, תשמע, אני ברוך השם. אני במצב של הרחבה, אבל אני מזדהה איתך. באמת, אני באתי, אני ממש, אני חושב, אני גם, אני לא נרדם בגללך, אני איתך, אני בן. כשאנחנו אומרים שאימו אנוכי בצרה, פירוש הוא כי בהיותו אימם בצרה, הרי הוא משתעשע בעצמותו, כשזה בהרחבה. אלא שהקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא גם הוא במצב של צרה.
גם
כי אלף ולכנון. של הרבלין. השכינה. גם כי אלף, רק כי אתה עמדי. רק כי אתה עמדי. יש שמפרשים גם כי אלף בגייץ על מוות לא יראה רע. פסיק, כי אתה עמדי. הפירוש העמוק הוא גם כי אלף בגייץ על מוות לא יראה. נקודה. אבל כשאני יודע שאתה עמדי בגייץ על מוות, כשאני רואה איפה אתה מסתובב, כשאני רואה איך השכינה נראית, כשאני רואה באיזה קלני מראשי, קלני מזרועי, איפה השכינה? נלך עם זה לאט לאט. בכל... זה לא מה?
זה לא כאילו שאין עוד מלבדו. בעצם כל זה, בוא נראה, אין עוד מלבדו. גם בזה, גם בזה, גם בזה, גם השמות שלי. אין מלבדו.
אבל בואי נביא, ובואי נתרגם את זה. זה לא מספיק, זה הרבה יותר. בכל צרתם לא צר. לכן כאשר בני ישראל בוכים על קושי הגלות, עד שפרעה רוחץ בדמם של תינוקות ישראל, בוכה הקודש ברוך הוא. כי גם הוא נמצא במצב של צרה, וכאמור בכל צרתם לא צר. אז מה? אנחנו באמצע המשפט, זה הכל אמצע. ומכיוון ששמו של הקודש ברוך הוא במצב הזה, שמותינו משתנים, אז מה שמו במצב הזה? אהיה אשר אהיה. אהיה עמם בצרה. כלומר שגם בזמן הגלות נמצא הקודש ברוך הוא ביחד עם בני ישראל ומצטער בצרתם. לכן אהיה שלחני עליכם כדי להוציאכם מהגלות. הרי בוודאי שכאשר מחליט לגאול אותם, נשמע נורא, תהיה תכלית הגאולה בשלמות, כי גם הוא צריך להיגאל. הכל צריך להיגאל. הימים הרבים שאתם ראיתם למטה, הם רק תשקיף של מה שקורה עכשיו פה. כל העולם כך. כל המציאות, הכל, הכל, הכל. כביכול השכינה כולה בתוך הצרה הזאת, הכל כך. יש כוח גדול. ועל פי זה מובן מדוע כותב רש"י שאהיה אשר אהיה פירושו אהיה עמם בצרה ואינו מפרש כדברי הרמב״ם, אני מדלג. ואז הוא ממשיך בפסוק שאחרי זה. ויאמר עוד אלוקים אל משה כה תאמר אל בני ישראל, הוויה אלוקי אבותיכם, השם אלוקי אבותיכם שלחני. מכיוון שגם בזמן הגלות נמצא הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל, שזהו התוכן של שם אהיה. אהיה עמם בצרה. לכן כאשר מגיע זמן הגאולה, אזי הגאולה היא באופן של י' כ' ו' כ'. מבינים את המעבר בין הפסוקים? ואמרו לי מה שמו, שנייה אחת, ואמרו לי מה שמו, התשובה היא, אהיה אשר אהיה. כלומר, מה שמו, באיזה שם הוא נמצא, שהוא לא נמצא איתנו 60 שנה, 70 שנה, 80 שנה, 100 שנה, איפה הוא? מה פירוש השם אלוקי אבותיכם שלחני? ומה היה עד עכשיו? ואז באה התשובה, הוא בשריפה, הוא בחורבן, הוא בוכה, השכינה בגלות, הכל גולה. וכיוון שאתם עכשיו שומעים מה המצב שלו, אז אתם צריכים לתפוס שהדבר שמתעורר הוא המידה של יוד כיוודקי, כי עכשיו חייבת להתעורר מידת הרחמים. עכשיו כבר חייבת להתעורר המידה של שם יוד כיוודקי. ובקשר לשאלה מה היה עד אתה עוד לא נתת לנו תשובה. אז איפה אתה? כלומר, כיצד ייתכן שעד אתה היינו בכזה מצב? הייתכן שהקודש ברוך הוא אהבה היה אלוקי אבותיכם, מניח שיהיה מצב כזה, על זה לא קיבלתי תשובה. היכן היא ההנהגה מצד שם הוויה? איפה ההנהגה של מידת הרחמים? על השאלה הזאת אין תשובה. אז זה בתשובה, זה שמי לעולם. מה שאומר זה שמי לעולם, כתוב בליבב. ושמי לאלם. אומר רש"י, האלימהו. כלומר, שעד עתה היה שם הוויה מידת הרחמים באופן של האלם. אתם שואלים איפה? תשובה, נעלם. זה עבר. התשובה לשאלה איפה? בהאלם. בהאלם, האלם, האלם. אבל אף על פי כן, וזה זכרי לדור דור, גם כאשר שם הוויה הוא בהאלם, אין הכוונה שההנהגה בפועל ובגלוי קשורה רק עם שם עדנות, במובן של א', ד', נ', י'. אתם יודעים שאנחנו כותבים י' כ' ו' כ'. אבל איך קוראים? א', ד', נ', י'. אתם מכירים עוד בעולם טקסט, שהמושג המרכזי שבו לא יודעים איך לקרוא אותו. כל התורה היא בעצם לגלות שם השם. אבל שם השם לא נקרא. אגב, מישהו שאל פעם בשביל מה צריך שם אם אי אפשר לקרוא לך? אני צריך שם רק אם מישהו יכול לקרוא לי, אף אחד לא צריך לקרוא לי, בשביל מה אני צריך שם? מה אתה? אם אני נעלם, אז למה אתה צריך שם? זה לא מדהים כשחושבים על זה לעומק. אין הכוונה שהוא בהלם שההנהגה בפועל ובגלוי קשורה עם שם א' ד' נ' י' בלבד. אדון אתה לכל בריאותיך. כמו שכל ילד יודע שכשקוראים י' כ' כי הוא קורא א' ד' נ' י'. אלא זה זכרי. כלומר שבזה גוף הזוכרים ומזכירים את שם הוויה, את מידת הרחמים. ועל ידי זה פועלים שיהיה הגילוי של שם הוויה. כלומר שפעולותיו של הקדוש ברוך הוא יתגלו לכל באופן של רחמים. ולא רק שבהאלם יש בזה עניין של רחמים. לכן אין מה להקשות באיזה אופן הזכירו את שם הוויה עד עתה, זה שמי לעולם. כאשר מדובר אודות האבות, שאלת על ויירה, שאצלם עצינו ריבוי פעמים שם השם, אפשר לומר שהיו מזכירים את השם ככתבו, כדוגמת הזכרת השם על ידי הכהן הגדול ביום הכיפורים. אתם שומעים את החידוש של הרבים. אבל כאשר מדובר עוד שאר בני ישראל, אין כל לכך לומר שהיו משתמשים בשם הוויה. ייתכן לומר שבאותם זמנים לא היו משתמשים כלל בשם הוויה, כפי שבימינו אלה לא משתמשים בשם הוויה. גם אז יכול להיות שהשתמשו רק בשם הדנות. מה התחדש בפסוק? שאומנם השימוש הוא בשם הוויה, אבל בהדגשה שלא ייקרא ככתבו כאם באופן אחר, לימדו האח נקרא. האח נקרא, זה כבר קשור עם הגלות, שאז שם הוויה הוא בהיעלם, זה שמי לעלם. לומר, האלימהו שלא ייקרא ככתבו. הוא מסיים, כשיהודי נמצא בגלות, יודע הוא שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עמו. כמו שכתוב בנוגע לכללות ירידתו של יעקב לגלות, אנוכי ירד ממך מצרימה. ועד כדי כך שהשם ניצב עליו ובוחן כליות ולב וכו'. כשיהודי נמצא בגלות, אתם מבינים את המושג, כשיהודי נמצא בגלות פירושו שהוא יודע שהוא בגלות. ואז הוא יודע שהקדוש ברוך הוא איתו בגלות. הידיעה הזאת שהקדוש ברוך הוא איתו בגלות, היא מקור הכוח היחיד שלו. ומזה מובן שאין ליהודי מה להתפעל מחשקת הגלות. כי מכיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עמו, הרי יש לו את הכל. אבל שם טוב הוא מזכיר, היה אומר תורה שרב לוי יצחוק מברדיצ'ב חזר עליה תמיד. כתוב בפסוק, השם ציל לך על יד ימיניך. זכרנו את זה פעם. אבל השם טוב היה אומר שהשם הוא כמו צל שלך. בדוגמת עניין הצל שהוא נמצא תמיד יחד עם האדם. וכל תנועה שעושה האדם פועלת שגם הצל יתנועע בהתאם לכך. וכמו כך הוא בנמשל, בנוגע לקודש ברוך הוא וליהודי. כשיהודי עושה חשבון ממעמדו ומצבו הפרטי, ורואה ש... וכו' וכו' וכו', שגם בעולם שלו הוא נמצא במצב של מצרים. אז זה אומרים לו שגם בהיותו במצרים נמצא הקודש ברוך הוא יחד איתו. וכיוון שהקודש ברוך הוא נמצא יחד איתו, אז הוא יכול לבטל הכל. הוא נמצא בגלות של יצר. אז הוא לא יכול לעקור את היצר הזה, כי היצר הזה דומה עליו כמו הר גבוה. אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא איתו, אז הקדוש ברוך הוא יכול לעקור את הר. ולא רק שהוא יכול לעקור. כשיהודי תופס שהוא נמצא בגלות, והקדוש ברוך הוא איתו בגלות, זה בסיס של כל התורה כולה, כשחושבים על זה לעומק. שהקדוש ברוך הוא איתו בגלות, פירושו, אנחנו בדרך כלל, דיברנו על זה יותר מפעם, אנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא לתמונה, אחרי שאנחנו נופלים. הרי לא יכול להיות שהוא איתי בנפילה. שם לא נעים שייכנס. זאת אומרת, אתה קודם כל כויפר, ואז מתחיל לדבר על השגחה. כלומר, קודם כל כפירה גמורה, ואז חבל על הזמן, אתה מקסימום תוכל לקחת אותו בתור איזה חובש שבא לעזור אחרי הזמן. ואז כל פעם אתה מתוסכל, כי כל פעם כשאתה יוצא, הוא פספס עוד פעם. חבל שלא היית שם, אם היית שם הכל היה... אבל אם אתה תופס שבכל צרתם לא צר, הרמב״ם אומר, אני רוצה להוריד את זה לעולם מאוד פשוט, וזה משנה את כל תפיסת הזעקה והשוואה. שוב רמב״ם יומי. הרמב״ם מדבר על קידוש השם וחילול השם. זאת אומרת הרמב״ם, מה זה קידוש השם? הוא מתחיל בנבוכדנצר, וחנניה, מישאל ועזריה, ורבי עקיבא, ויש מצב של רבים ושל יחיד. ואז הוא אומר, ויש עוד דבר שנקרא קידוש השם. מה זה קידוש השם? קראנו עכשיו ביום חמישי בלילה. מה זה קידוש השם אומר הרמב״ם? אם אדם חשב חלילה לעשות עבירה. נו, פה כולם צדיקים, אף אחד לא מדיבה, אנחנו מדברים, אבל נניח היה מישהו כזה. חשב כמעט. ואז החליט שהוא נושך את השפתיים, ודאי, הגזמתי לו. פעם אחת רק. 6,000 פעם נפל, פעם אחת הצליח. פעם אחת, ברור ש-6,000 פעם נפל, כי הדרך לא שווה כלום, אבל פעם אחת הוא הצליח. לא מחמת יראה ולא פחד, הוא אומר, ולא כי בא אליו איזה מלך להרביץ לו, אלא הוא החליט. הרי זה קידש את השם וקיים מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל. או הוא רצה לעשות מצווה, ככה רבה, אבל לא בא לו, קר בחוץ. ואז הוא החליט שהוא מעיף את השמיכה לכל הלא משנה מה, הוא יעשה את זה. הרי זה קידש את השם. עכשיו כשראיתי את הדברים חשבתי שאולי זה עומק העניין. אתם יודעים למה? כי כשאתה רצית לעשות עבירה, גם הקודש ברוך הוא היה איתך בגלות. ברצון הזה שלך, היה חלל באלוקות. עכשיו כשאתה נשכת את השפתיים, הקדוש ברוך הוא יצא מהגלות. לא אתה. אבל את זה אף אחד לא אמר לי. לי אמרו שממך לא ציפינו. אתה הרי נשמה כפרה, אתה מלאך, אתה צדיק, אתה ממך. ממך ציפינו להיות מיכאל. אגב, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך עוד מיכאל? יש לו כבר אינפלציה. מה הוא צריך אותי עוד שם? אגב, כמי שמכיר אותי, גם לא כדאי לו שם אותי שם. בשביל מה אותו? מה אני כבר יכול לתרום? שר של מים, מה יש שם בעיות באינטלציה? מה הוא צריך אותי? שר של אש? יש חסך בכוח אדם? כוח אדם ברוך השם אין שם כוח מלאך, יש שם איזשהו חסך. מה צריך אותי? הוא כנראה בונה עליי על משהו הרבה יותר גדול. בכל צרתם לא צר. והוא נמצא כאן. שאלתם מקודם מה זה נעקתם. אני לא יודע מה זה, אבל אם נעקה זה שאני נענק. אז אתה מבין שבכל צרתם לא צר, וכביכול השכינה נענקת. וכשאני מצליח לצאת מהגלות שלי, היכולת היחידה שלי לצאת מהגלות שלי זה לדעת שהקדוש ברוך הוא איתי שם. זה להכיר את הקדוש ברוך הוא, שנמצא איתי בגלות, זה שם אהיה אשר אהיה. האש שבוערת בתוך הסנה, ומלאך השם הנראה בלבת אש מתוך הסנה. זה הסיפור של הגילוי האלוקי. כלומר, שכינה בגלות זה לא רק מושג כללי. זה איתי פה עכשיו, כאן במציאות הכי אישית והכי כללית. אלא מה, תבוא עכשיו שאלה קשה. נו, יצאנו ממצרים, ועוד לא הגענו לגאולה. זו גם שאלה היסטורית, אבל זו גם שאלה טובית, פיזית. שלשום הייתי במצרים, פרטית מסוימת. יצאתי ממנה, שוב חזרתי. שוב, פה אף אחד בטח לא מבין, אבל יש כאלה שקורה. זאת מה לעשות? יצאתי 100%? מה זה יצאתי? אני התחייבתי. זה היה ברור גם. סוף סוף הייתי המלאך שאמא התכוונה אליו עם הכפר על האנשה, הייתי מזמת. מיכאל גבריאל עמדו בתור כדי לקבל אצלי ברכות. הכל היה מצוין. זה עוד פעם מצרים. עכשיו בא העניין השני של יהיה אשר יהיה. וזה צריך להחזיק 10 שניות. אתם זוכרים מה הסברנו בהתחלה בשם המדרש? יהיה אשר יהיה, ליחידים יהיה. מי שלא רוצים, מי שסרבו להיגאל, מתו בשלושת ימי האפלה. נכון? נכון? אתם זוכרים את השאלה של הרשע? מי הזכיר אותו? אתה ברק מקודם. אתם זוכרים את השאלה של הרשע? הבן הרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? עונה לו, אבא, הוציא את עצמו מן הכלל. אילו היה שם, לא היה, לא היה נגאל. אילו היה שם, לא היה נגאל. תעזבו, מתודית, אני לא בטוח שזו הדרך. אז נכון, לא כתוב שם בשום מקום שהוא מרביץ לו, לא כתוב שהוא שובר לו את השיניים, כמו שכולם חושבים, הוא מכה את שיניו, הכל נכון, אבל גם אם הוא עושה את זה בעדינות, נשאל את זה בעברית פשוטה. יש פה מחנכים חשובים, אז בעברית פשוטה. מה זה מועיל לזכר ליציאת מצרים להגיד לו שאם היית שם, אתה בטח לא היית ניגע? מה זה מועיל חוץ מלהרגיע אותי קצת? מה זה נותן? הרי העניין הוא לספר לכל אחד מהילדים מה קרה ביציאת מצרים. נכון? זה קטע של, בתוך ההגדה, קטע של הוצאת עצבים לשנייה אחת, ברוגע. כלומר, עד שראיתי את התורה הבאה שאני רוצה להגיד עכשיו בהסבר של זה, דיברתי על זה, למדתי את זה, היה חסר לי עדיין משהו. כלומר, אם המגמה של כל פרט בסיפור לבנים בעיקר, ולעזור לכל בן לצאת בעצמו ממצרים, במקום שלו. ככה הרמב"ם מלמד. והגדת לבנך. יש חכם ויש רשע. אז אני מבין איך אומרים לחכם לצאת ממצרים. הבנתי. איך אומרים לתח, הבנתי. אבל השאלה יודע לשאול את זה כל אבי הגדת, כל ההגדה. איך אמרת לרשע לצאת ממצרים? להגיד לו שאילו היה שם, אולי אני גם? מרבי בתורה מדהימה, תקשיבו, זה מה שאמרנו הרגע. אתם יודעים מה קרה כשהגענו למעמד הר סיני, על ההר הזה תעבדו את האלוקים? אתם יודעים מה קרה? כשהגענו למעמד הר סיני, התחבש משהו בעולם. מאותה שנייה, הקדוש ברוך הוא בחר בנו. סידורים הספרדים, יש הרבה סידורים שכתוב שם בברכת אהבת עולם, איזה כוונות להגיד באיזה שלב. כשמגיעים לאובן ובחרת, למה צריך לכוון? למעמד הר סיני. אובן ובחרת מכולם בלשון, מתי בחרת בנו? במעמד הר סיני. ומה היה לפני? לפני כתוב בפרשה שלנו היינו בנים. גם אחרי נשאר בנים. אבל אז הוא בחר בנו להיות עבדיו. אתם רוצים לראות איפה זה כתוב? במילים שקראנו קודם. בני בכורי, ישראל. אבל והוציאך את העם ממצרים, אז מה יהיה על ההר הזה? תעבדו. אבא לא בוחר בן. לא בוחר בן. לא מביאים אותו לחדר תינוקות ואומרים לו תבחר. רק בבדיחות, יש בדיחות טובות על זה, אבל רק בבדיחות, ויש כאלה שנמצאים בטראומות מהבדיחות האלה, ויש כאלה שאומרים שהדרך היחידה לצאת מהטראומות האלה זה לספר עוד בדיחה. זה יש לי אחת טובה, אבל לא עכשיו. רק בבדיחות, תזו שתיים. אבא לא בוחר בי. בינינו לבין עצמנו אנחנו הרבה יותר אוהבים את התואר בן מאת התואר עבד. גם את התואר אבינו מאת התואר מלכי. זה... בן זה בן, זה פוצ'י מוצ'י, זה בן. דרך אגב, באמת יש גם בבן משהו שבהחלט אין בעבד. גם אם בן יתנקר לאביו, ונעשה לו בדיקת DNA, נמצא את ה-DNA של אבא. נכון? אבל בעבד לא. אבל יש גם צד הפוך. יש צד הפוך. תשתחרו רגע מהעבד של המנכ״ל. תחשבו רק שנייה על עבדות. של הקדוש ברוך הוא, על בנים. יש צו הפוך, הוא יובן מיד. בן, נכון? הוא נושא בתוכו את ה-DNA של אבא. אבל כמו שאמרתי לפני שנייה, הוא ישות עצמית. נכון? הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול להגיד, מעניין מאוד שאני נושא בתוכי את ה-DNA של אבא, אבל אני לא רוצה לכם לעשות בדיקה, וגם אם כן, אתם יכולים לשלוח את זה במטוס, למה שאתם רוצים. יש לאבא מפעל. הוא רוצה להוריש את המפעל לבנו. עצם העניין הזה מראה את שני הדברים. זה הבן שלו. אבל זה של הבן. הקטע של הבן הוא לא של האבא. אגב, אבא טוב, וגם מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה שהבן יהיה הוא. הוא רוצה שהבן יהיה הבן. כלומר, הבן זה ישות עצמית. זו אהבה אדירה, זו אהבה של רק אבא לבן ובן לאבא. אבל זו ישות עצמית. עבד, עבד במובן המלא של המילה הזאת, עבד, אין לו מציאות בפני עצמו.
אין לו זכויות.
אין לו זכויות שלו. יכול להיות שהעבד הזה הוא מנכ"ל המפעל, אבל הוא לא לוקח איתו אחוזים. אני יכול להוציא אותו מזה, זה לא ירושה שלו. אין לו ישות. אגב, העבד סביר להניח שיכול להיות שהוא הרבה יותר מוכשר מהבן, כי הוא שבחרתי אותו. אתם תשים את הקשר בין בחירה לנו? ובנו בחרת, יזכור מעמד הר סיני. כי אז בחרת בנו מכל העמים. הופיע מהר פרה, נתן מריב ובוד קודש ערך מסעיר. בחרת בנו. ומה קרה מאז שבחרת בנו? תשמעו, זה דבר אדיר. מאז שבחרתי בכם, גיליתי את רצון הבוחר. אתה נבחרת כי אני רציתי לבחור אותך. נכון? אתה נבחרת כי רציתי לבחור אותך. להבדיל, לפני בחירות זה לא נשמע טוב כל כך. אני בוחר כי זה מה יש, אבל אני יודע מה, לא משנה, אבל אתה בחרת כי זה מה שרצית. כלומר, אתה גילית את עצמותך, את מהותך בבחירה הזאת. יש שיר, זהו יום הבוחר, נכון? זאת היא עצמות הבוחר. בבחירה גילית את אותך. אני אומר, תראו, זה הילד שלי. נו, אבל זה לא מגלה אותי. את זה אני אוהב, זה גם דומה לרקמות. זה הצד של הדודה. לפעמים אני מתנצל, אתם יודעים, זה מהצד של השחית. אבל מה אני יכול לעשות? זה לא ממני בכלל, זה מהכיוון שלי. מכירים את הרורטים האלה. זה שתי טיפות, כולם שתי טיפות. אבל בבחירה, ואני הבוחר. אני הבוחר. אני הבוחר משהו שהוא עצמותי. תחזיקו טוב. אתם יודעים מה אומר האבא לילד הרשע? תשמע בן מתוק, תקשיב רשע חמוד, תקשיב ראש אלה, תקשיב. תקשיב. תקשיב לפני שאני מוציא לך את השיניים, תקשיב. אתה אומר, מה העבודה הזאת לכם? אין לנו כוח לגאולה, תעשו מה אתם רוצים, תעזבו אותי, גורל, יהוד, יאללה, תמשיכו אתם עם ליל הסדר, תנו לי ללכת, חכים לי החבר'ה, שמעתי לך. כבודו אכל אותה, לא יחד. אילו היה כבודו שם, כלומר לפני מתן תורה, אז היה לך אפשרות לא להיגאל. אילו היה שם, התוכנית שלך הייתה עובדת, כי מי שסרבו להיגאל, מתו בשלושת ימי האפלה. אבל אני מתנצל בשם ההנהלה ובשם צוות העבדים. צר לי, אכל אותה כבודו, וגם הוא ייגאל. כי סוף ישראל לעשות תשובה. זה הולך להיות הרבה יותר מהר ממה שכבודו תכנן. ילך למסיבה עם החבר'ה, אבל יביא גם אותם, כי גם הם הולכים לאכול אותה. בינתיים בוא תאכל קנדל. אם אתה רוצה, only if you want, בחירה חופשית. אבל כבר אין לנו ברירה. אהיה לאשר אהיה, זה היה את. אבל כשתעבדו את האלוקים על ההר הזה, אז אני אבוחר. אני מסיים את מה שאמרנו בהתחלה ומסיים אותו בסוף פה. אתם תופסים מה כתוב פה בסוף? שלדבר על כלל ישראל זה רק אם אתה מבין שאחרון היהודים בבנקוק גם הוא לא יידח ממנו נידח. וכשדיברתי על אחרון היהודים בבנקוק התכוונתי לאחרון היהודים בבנקוק. לכל אחד יש איזה בנקוק שיש שם את אחרון החלקים שלו. ואחרון היהודים בבנקוק גם הוא צריך את זה. וזה ההבדל בין גאולת ישראל ממצרים של החיפזון לגאולה העתידה. ותעל שבתם. כל מה שעושים ישראל זה תפילה. כל מה שמגלה הקדוש ברוך הוא למשה להגיד לבני ישראל, תגיד להם שאני בגלות. איפה מידת הרחמים נעלמה? זה זכרי. הייתי איתם לא בהרחבה בגלות. שם אני. וכשהם יוצאים, אז זה קידוש השם, כי אני מחולל בגויים, כי אני מחולל לגמרי. כי אני איתו שם, וזה מקור הכוח שלו. אלא שעד מתן תורה, זה יכול להיות בכל אדם, ובעם ישראל זה כבנים. ולא סתם כבנים, כבני בכורי. ממתן תורה, כל אחד ואחד יש לו תעודת מנכ״ל שהוא נבחר על ידי להיות המנכ״ל. יכול להיות שיכל לאיבוד, אבל אצלי במחשב יש את זה. הוא לא יכול לא להיגאל, כי אני, הבוחר, מופיע בו. ולכן הגאולה הזו צריכה להופיע בו.
הוא אומר,
השם
אומר
ליעקב,
אנוכי
ארד
איתך
בי. אני אעלה. אני אעלה למדרגה שעוד לא הייתה. כי ארד עמך מצרימה, וכשאני אעלה ממצרים, עוד לא נגמר הכל. אז נעבוד את האלוקים, אז תעבדו את האלוקים על ההר הזה, ואז אנוכי הלכה גם עלו, והיא ירידה לצורך עלייה אחרת לגמרי. ואני מסכם במה שבטחתי בו. ומה עושים כל הימים הרבים האלה? מעבירים את השלב של תפילה לעוד שלב, לעוד שלב, לעוד שלב, לעוד שלב, לעוד שלב. זעקה, שבעה, נעקה. ובעומק לעניות דעתי, כוח התפילה, בשביל זה הבאתי כל הדברים, נובע מכוח ההבנה כמה הקודש ברוך הוא נמצא בגלות איתי. כשאני קולט את זה, רק אז אני קולט את מקור הכוח שלי. מתי אדם מפסיק להתפלל? כשהוא מיואש. למה הוא מיואש? כי הוא אומר, עזוב, או מהגלות הזאת אי אפשר לצאת, או הרבה יותר גרוע. בואו נסתכל על זה אחרת, זה לא חייב להיות כזו גלות, נהפוך את זה לנורמלי ובואו נתקדם. ואז זה שיא הגלות. אבל אם אתה מבין שהקודש ברוך הוא אז אתה, השוואה היא גם מקור הכוח שלך, כי אתה מתפלל עליו. איך אומר האדמו"ר הזקן, אני רואה את השעה, אני מסיים. אז זה על חשבון שבוע הבא כבר הכל, כי בשבוע הבא הודעתי ש... בעבודותיי, אני לא אהיה בשבוע הבא, אני מזכיר. האדמו"ר הזקן אומר את משפט אחרון. כתוב, יעזוב רשע דרכו, ואיש אבן לחשבותיו, וישוב אל השם הוא וירחמהו, ולאלוהינו כי ירבה לפלוח. אז ההסבר רגיל, וישוב אל השם הוא, והשם ירחם עליו. נראה מור הזקן, וישוב אל השם, ואולי ירחם קצת על הקודש בו. למה לא שירחמהו, לא צריך, מה יש, רק עליך אתה מרחם, עליו אתה לא יכול לרחם. לא רחמנות. אתה כל הזמן שואל אם כבר אכלת היום, שתית היום. קצת רחמנות על הנפש אלוקית, לא, ביס עלי רחמה, רחמונס, קצת רחמנות. וישוב אל השם, עכשיו כשאני אומר וירחמהו, אתם יודעים מה אני מתכוון? ישוב אל השם וירחמהו, וכשירחמהו, הוא יהיה ממוקד באלוקי שבו. וכשהוא יהיה ממוקד באלוקי שבו, הוא ידע שהאלוקי הזה נעלם. זה שמי שיהיה נעלם. איפה הוא? נעלם. וזה הכאב שהוא נעלם. וזה זכרי. אתה צריך רק לזכור, להזכיר, את זה אני מלמד אותך. שזכרי, היכולת להזכיר את העלמותי, היא תיתן לך את הכוח. זה דבר אדיר. כשתזכיר את העלמותי, לכן בכל הסידורים, בעיקר הספרדים, כמו תמיד, כל הדברים הגדולים, כל פעם זה שם י' כבבקי ואדנות או אדנות ו' כבבקי. איפה הנעלם ואיפה הזכרי, איפה הזכרי ואיפה הנעלם. כשאשכנזי מקבל סידור כזה, הוא לא מבין מה קרה שם, בטח זה עוד בא ברגעות. כל מיני כאלה עם אותיות, וזה קופץ לו מלמעלה ומלמטה, שזה משהו שככה, זה מין אתר אינטרנט, לא מובן לו, Windows, לא מבין מי נגד מי. כל העניין הוא, תזכיר את ההיעלמות. כשתזכיר את ההיעלמות, אז אתה מדבר על הקודש ברוך הוא. כשאתה מדבר על הקודש ברוך הוא, אז מה אתה מתייש? זה לא יאמן. תופסים את הביחד של זה. נו, אבל איך מגיעים לזה? אני אגמור את זה לסיפור. מה המחילה? המחילה, המחילה.
השם הוא לך גיבור הפייל,
יותר גדעון. פילה פלוי. השם אימך הגיבור החי.
הוא שואל, איפה השם?
איפה הוא? סליחה. זה פילה פלוי. אני אסיים את זה, זה בסדר, שעה כבר שעת סיפור? אז בזכותך, בזכות הרב דוד, שעת סיפור וחצי. הסיפור הראשון הוא שלך. איפה השם אצלך? איפה השם אצלך? התוועדתי בחנוכה באילת. בימי הקור האלה, צריך לזכור את אילת קצת. זה טוב, אם אשכחך. היה חם. והתוועדנו שם בחנוכה, וישבתי עם הרב הכט, רבה של אילת. יהודי חבדניק, סיפרתי לכם על מיד. יהודי ככה. הוא הגיע בשליחות לאילת, לפני הרבה מאוד שנים. אביו, יצא בשליחות של הרבי. ממש בתחילת שנות נסיעותו של הרבי, אולי אפילו על ידי הרבי, לא, נדבר כבר הרבי עצמו. נדבר איתכם עכשיו על 60 שנה. אבי יצא בשליחות, יהודי אמריקאי, משפחה מרוסיה שהייתה באמריקה כבר הרבה שנים, והוא יצא בשליחות לניו הייבן. נו, שם היה יהדות כמו שאצלי יש בלט רומני. לא היה כלום, כנראה זה היה קושי אדיר. הוא כנראה שולח איגרת. הוא כנראה, אבל כנראה כי אין לי את האיגרת, אבל הרבה סיפר לי מה היה בה. הוא כנראה שולח איגרת לרבי, והיה לו אומץ, הוא היה מאוד קרוב אל הרבי, הוא היה מבוגר, והיה לו גם קשר מאוד קרוב, שמו היה מוישה חיים הכט. ומוישה חיים הכט. והוא שולח לו איגרת, וכנראה באיגרת הזאת הוא כותב לו במער ליבו. ימי השליחות עוד לא היו בתקופת הזוהר הזאת, זה עוד לא היה אלפי שלוחים והם תקוע בניו הייבן. עכשיו זה לא שליחות, סוכנות, אתה חוזר פה עוד שנה. אם ירצה שם, אם ירצה, מחר בבוקר. לוקח זמן קצת, אבל... והוא לא יודע מה עושים, והוא כנראה נשבר לגמרי, והוא כותב לרבי כנראה, רבי אני חייב עזרה. הוא לא יכול כך. לא, זה לא מושג שחסיד אני שם מפתחות על השולחן, זה סתם ביטויים שלנו, אבל... אני חייב עזרה, וכנראה שזה היה אומץ גדול, אף אחד לא יעיז דבר כזה. והוא לא היה כבן המתחתה כך. אני צריך שהרבי ישלח לי עזרה דחוף, אני לא יכול לעבור. שולח לו הרבי איגרת, האיגרת נמצאת באיגרות קודש. אני אביא אותה לפעם הבאה, תראו מה זה איגרת. נו, מה אתם הייתם כותבים? יהודי צריך עזרה, מה אתם כותבים? תתחזק, שמתחה. כותב לו הרבי, תקשיב. אחר דרישת שלמה, התפלאתי. והרי כבר שלחתי אליו. הוא בטח ייגש אליו, וביחד יפעלו. ימצא את השליח ששלחתי שיסייע לו. מוישה חיים הכת. זה חותך. זה לא יאמן. כמו ממה נפשך, משמע אתה כותב לי? כי אתה חושב שיש כוח שאני מעביר מהרבי, ואני רוצה לתת לך אותו. אז למה אתה לא מבין שיש לך אותו? זאת אומרת, אתה לא חושב שיש, אז משמע אתה חושב, אז תלך הביתה, מה אתה רוצה ממני? כבר שלחתי. הוא פתוחה משמיגה שלה, הוא נמצא אותו. הוא כותב לו שהוא ישמח לעזור לך, והוא אומר, מוישה, חיים, איך? יש שם שליח שבטוח שיעזור לך. וזכרת את השם ימך גיבור וחי. אז זה השם ימך. הידיעה הזאת, הידיעה הזאת, היא סוד הסודות של, של הזה שמי, ההיעלמות, שזה העניין, שזה ייעלם, זה התחושה את ההיעלמות הזו. התחושה את ההיעלמות, אין שום תירוץ. שום תירוץ. יש מקום אחד שבו לא יאמן. הרבי מתבטא, כיוון שהזכרתי את תורתו היום, הרבי מתבטא, כבוד קדושת מורי חמי, לא היה מחבב. שמו מילים חריפות. לא היה מחבב. את מי שלימדו יותר מדי סנגוריה על הקודש ברוך הוא בעניין של השואה. תפסיק מדי זה. תפסיקו להגיד דברים שאתם לא מסוימים. אני לא אוהב סנגוריה. זה השמי שיעלה. איפה הוא נעלה? אבל תדע רק הדבר אחד. הוא נמצא שם בתוך השריפה. שרוף. ושם יש לך רק דרך אחת. זה זכרי. זכרי הוא א' ד' נ' נ'. ואתה עבדו של האדון. ומהותו, עצמותו, היא שאתה נבחרת. הוא הבוחר.
העניין של מעמד הר סיני, והבחירה ובעצם המציאות של עבדות, זה שם עדנות. כן. זה לפני זה לא היה.
זה מה שאני אומר. זה שם עדנות. זה לא היה. נו, אז בעזרת השם, בעזרת השם שנזכה באמת, תם שבתנו אל אלוקים, לראות כבר בניגלה ממש, גאולה שלמה, במהרה בימינו, שוב מתנצל, אבל בעזרת השם, בעוד שבועיים.